הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא התמודדות עם מצב רוח מדוחדך. אנשים רבים סובלים ממצב רוח מדוחדך. נראה, נדמה, שאף אחד לא רוצה להרגיש רע, אבל בהרבה מאוד מקרים יש בגישה הזו טעות. הדברים עמוקים וננסה להסביר אותם. לא בקלות רבה עוזב האדם את המצב רוח המדוחדך שלו. הוא לא תמיד בדיוק הוא רוצה להיפרד מהמצב רוח המדוחדך שלו. לפעמים האדם לא מודע לכך, אבל הוא כבר התמכר אל המצב רוח המדוחדך שלו. יש בני אדם שהם, כמו היינו אומרים, מכורים לרגשות השליליים, כמו מצב רוח מדוחדך, דיכאון, חרדות. קשה להודות בזה. אבל כן, זה קורה. לפעמים האדם מרגיש רע בחיים שלו, בגלל כל מיני סיבות אמיתיות. פיתרו אותו מהעבודה, הוא לא מסתדר חברתית, קשיים במשפחה, שלום בית, בעיות בריאות. סיבות אמיתיות שפוגשות את האדם בשגרת החיים ופוגעות בשגרת החיים. המצב רוח המדוחדך של האדם נפגע בעקבות סיבות אמיתיות, אבל עם הזמן האדם פחות סובל מהבעיה המקורית. בהתחלה, כשהוא סובל האדם מהבעיה המקורית, לדוגמה, בעיה כלכלית קשה, בהתחלה הוא מנסה להכחיש את המצב, ולומר, זה לא יקרה הרבה זמן. זה לא יהיה הרבה זמן, זו לא בעיה. אולי אפילו הפוך, הוא רוצה לשכנע את עצמו שאין בעיה, או במקום לחסוך כסף, הוא הולך וקונה הרבה יותר, כדי, כמו היינו אומרים, להוכיח לעצמו בעזרת האשליים, שהכל בסדר. ולכן הוא קונה עוד ועוד. אחר כך, עם הזמן, הוא מתחיל יותר ויותר להקל שכנראה זוהי בעיה אמיתית, הוא מתחיל להיות בפאניקה. הוא גם מתוסכל וכועס, הוא מאשים את עצמו ואת האחרים במצב בו הוא נמצא, וכמה החיים לא הוגנים, ולמה הוא סובל לאחרים טוב ולא רע, ועוד כל מיני אמירות בסגנון הזה שרצות אצלו בראש. ואם הוא עובר את התהליך, אז בסוף הוא יאמר לעצמו, זה המצב, זה מה שיש, כעת איך מסתדרים מה שיש, הוא אפילו יראה איך הכל הוא לטובה. כמו שכותב הכתב סופר, בפרשת צו, למדים על קורבן תודה. על קורבן תודה אומר המדרש בויקרא רבה, פרשת תת, את מה שאומר דוד המלך, בתהילים, זובח תודה, יכבד דננים. תהילים פרק נון. האדם שמכיר תודה לקדוש ברוך הוא, קורבן תודה, הוא אדם שהיה באחד מהארבע אופנים שצריך להודות לקדוש ברוך הוא. הלך במדבר, חבוש בית האסורים, עבר בים, היה חולה, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, על הישועה, על ההצלה. אומר הכתב סופר, מה המשמעות של דברי המדרש? שאומר על קורבן תודה, את מה שאומר דוד המלך בספר תהילים פרק נון, זובח תודה, יכבד דננים. כבוד אחר כבוד, אומר המדרש. מה הכוונה? למה כתוב כבוד אחר כבוד שיכבד את הקדוש ברוך הוא פעמיים? התשובה היא, אומר הכתב סופר, פעם אחת על הצרה, יש להודות לקדוש ברוך הוא על הצרה, ופעם שנייה על הישועה. למה יש להודות לקדוש ברוך הוא על הצרה? אומר דוד המלך, אברכה את השם בכל עת, גם בזמן צרה. תמיד תהילתו בפי. זובח תודה, יכבד דנני, כבוד אחר כבוד. תודה אחת על הצרה. כי מטרת הצרה, כמו שכותב רבי ישראל בעל שם טוב, צרה אותיות צוהר, לפתוח צוהר חדש בחיים של האדם. וכמו שאומר הרב הירש, האיסורים הם מלשון אישורים. אם נחליף את האות סמך בסין ואת הסין בשין, הן אותיות שאפשר להחליף אותם, כי האיסורים מטרתם ליישר את האדם, לכוון את האדם לערכים נעלים יותר, למשמעות חדשה בחיים של האדם. לכן, כבוד אחר כבוד, יש להודות לקדוש ברוך הוא פעמיים. פעם אחת על הצרה שפתחה צוהר חדש בליבו של האדם, בגישתו של האדם לחיים. וכמובן, גם על הישועה, על הישועה וההצלה מהצרה. לכן אומר דוד המלך, זובח תודה, יכבדנני, פעמיים נון, כבוד אחר כבוד. למה דווקא האות נון היא כפולה? מכיוון שהאות נון רומזת לשני המצבים, באשרי יושבי ביתך, אין את האות נון. כי זה מסמל את הפסוק בספר עמוס, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. על הנון של הצרה יש להודות. יש להודות על עוד נון. זוהי הישועה. זה גם כנרמז באות נון, האות נון השנייה, כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות בדף נון זין. מי שרואה הונה בחלום נעשה לו נס. כי בהונה יש את האות נון. אם ראה את השם חנינה, שני נונים, ניסי ניסים נעשו לו. אם כן, האות נון מסמלת את הנפילה. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. האות נון מסמלת את הניסים. זו המשמעות של זובח תודה יכבדנני. שני נונים על הצרה, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, וגם על הישועה. הרואה נון בחלום, ניסים נעשים לו. כך מסביר הכתב סופר את המשמעות העמוקה. של כבוד אחר כבוד יש לתת להקדוש ברוך הוא על הצרה ועל הישועה. תמיד תהילתו בפי, בכל עת. אם כן, זה המצב הבריא והטוב אצל האדם. האדם סובל עם מצב רוח מדוחדך בגלל תסכול, קושי, כאב זה או אחר, אבל בהדרגתיות. הוא לומד להסתדר, להשתלב עם החיים והשינויים שהחיים מציבים בפני האדם, ואפילו לראות את הצד הטוב שבהם, להבין שאם פיתרו אותו מעבודה, יש בעיה בריאותית, דווקא העצירה הזו מקצב החיים, בהתחלה היה רע, מתסכל, כואב, אבל בהדרגתיות עוזר לאדם להפנים יותר, שכנראה מאותתים לו משמיים, שכדאי שיעשה שינוי ערכי, שינוי מיקוד, ימקד את עצמו בדברים אחרים בחיים. תחביבים, רוחניות, משפחה, ילדים. זה המצב הבריא והטוב כשאדם פועל בצורה יעילה. אבל אצל אדם שסובל עם מצב רוח מדוחדך, הייתה סיבה אמיתית לתסכול והרגשה שלילית, אבל אז, גם כשהמצב הרע עובר, עוזרים לו כלכלית, הוא מסתדר, הוא מוצא עבודה חדשה, או הוא כבר היה אמור להתגבר על המצב. נכון, זה קשה, זה לא נעים, אבל הוא לא היה אמור להישאב לשם יותר מדי. בכל אופן, הוא לא יוצא מהמקום הזה. הוא עדיין שם. הוא התמכר לדיכאון. יש לו מעין אינטרס לשמור על המצב רוח המדוחדך שלו. הוא לא רוצה להיפרד מהבעיה. הוא לא רוצה להיפרד מהמסכנות. הוא לא לגמרי רוצה להיפרד מהבעיות. מצד אחד, יש בו חלק בנפש. שזועק, אני רוצה להרגיש טוב, אני לא רוצה להרגיש רע. ומצד שני ישנו מימד אחר בנפש של האדם, צורך נוסף, דווקא לשמור על ההרגשה הרעה. למה? כי ריפוי האדם מהבעיה שלו, זה אומר שינוי, ואנשים נבהלים משינויים. גם שינויים טובים, לא פעם האדם הסובל, המדוכה במצב רוח מדוחדך. מרחמים עליו, מבטרים לו על מטלות בבית, הוא מקבל פטור מאחריות בכל מיני תחומים בחיים שלו, הוא יכול להביא לידי ביטוי בצורה כמעט מושלמת את מידת העצלות שלו, הוא מפחד. הוא מפחד לפגוש את האור שבקצה המנהרה, עדיף לו החושך, שמלווה ברחמים עליו, עדיף לו החושך, שמלווה בפטור מאחריות, עדיף לו החושך. שהוא מדוכה. ובכך, הוא זוכה לפטור מליזו מלפעול בחיים שלו, עדיף לנפש, לפעמים לא במודע, לפעמים אפילו במודע. לא לשפר את החיים, לא להתנהל בצורה אחרת, אדרבה להישאר עם הסבל על פני שיפור, איכות ברמת החיים שלו. בהרבה מאוד מקרים אפשר לראות בני אדם שנשארים בחברה רעה, חברה לא טובה להם, אולי אפילו חברה שמנצלת אותם כי הם מפחדים לעשות שינוי. אדם לא מפסיק את ההתמכרות לקניות וריגושים כי הוא מפחד מלפגוש את החיים המשעממים בעיניים שלו. כך הוא חושב, אם לא עושים קניות בצורה קיצונית, איזה טעם יש לחיים? הוא מפחד מהשעמום. קשה לראות שיש לבני אדם אינטרס להמשיך ולהרגיש רע ולתפקד בצורה שלילית. לדוגמה, יש לאדם איזה אינטרס להמשיך להיות בחרדות? יש לאדם איזה אינטרס להמשיך להיות בדיכאון? זה לא נראה לאדם. זה לא נראה הגיוני. זה לא נראה הגיוני מכיוון שהאדם לא בוחן את המצב בראי ההיגיון השלם עם כל הנתונים. הוא אומר לעצמו, אדם רוצה להרגיש טוב וזהו. אבל זה לא כל כך פשוט, כי האדם רוצה להרגיש טוב, אבל האדם גם מפחד משינויים, וזה נתון שהאדם לא משתמש בו, ולכן אומר האדם לעצמו, אני לא מבין, למה האדם הזה לא עושה שינוי? למה הוא נשאר בתוך הסבל? התשובה היא, אתה באמת לא מבין. האדם לא רק מחפש להרגיש טוב, אלא גם מפחד להרגיש רע, מפחד להרגיש שינוי, מפחד להרגיש שאם והיה, והוא עכשיו, כבר לא ירגיש רע, לא ירגיש בדיכאון, הוא יהיה אחראי, צריך לזום בבית, לעזור לאשתו, לעזור לבעלה, לעזור לילדים, לעשות, לפעול. מי יודע, אני מתאים לזה, לא מתאים לזה. אני כבר 5 חודשים בדיכאון, כבר 2 בדיכאון, אני לא יודע אם בכלל אני קשיר לעבודה, יכול לפעול. דווקא האדם עם מצב רוח מדוכדך יכול להאשים את בני הבית שלו, את החברים שלו, את היועצים שלו, את הרופאים שלו, את כולם. למה הם לא עוזרים? למה הם לא יעילים? למה רק הוא יעיל ורק טוב והם לא? כך הוא יכול להמשיך ולהתלונן ולומר שסיבת הכאב והתסכול נעוצה בהרבה אנשים חוץ ממנו. לפעמים אפילו יעדיף האדם שלא יעזרו לו. הוא יצעק, למה אף אחד לא עוזר? הוא מתלונן, למה אף אחד לא עוזר? אבל הוא לא לגמרי רוצה את העזרה שהוא זועק למענה. עדיף לו להישאר עם הבעיות שלו כי הוא רגיל אליהם ומכיר אותם. כמו אדם ששנים רבות נמצא בבית סוהר, לפעמים הוא מפחד לצאת ולהסתדר בעולם הגדול והרחב שדורש עצמאות. לפעמים האדם רוצה להישאר עם הדיכאון שלו כי כך הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה. כך הוא יכול לומר מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כי מגיע לו, הוא בדיכאון. לפעמים משתלם להיות במצב רוח מדוכדך, כך הוא לא צריך ללמוד, לעבוד, לפגוש את החיים. נוח לו באותו דיכאון, כך הוא לא צריך לקחת אחריות בחיים שלו. נקודה נוספת. לפעמים האדם מחפש טיפול לעצמו, טיפול לדיכאון. הוא מחפש, באופן כפייתי, להיפטר מהרגשה הרעה. תן לי מיד את המטפל הכי טוב. תן לי מיד את התרופה הכי טובה. תן לי מיד את הרצפט. אני מיד יעשה מה שצריך. הכי יעיל, הכי טוב, תן לי את זה, אני אקח, אני אשלם כל מה שצריך. רק בבקשה, תיקח ממני את כל הבעיות שלי. במילים אחרות, האדם לא רוצה לטפל בעצמו, אלא להיפטר מהבעיה, וזה לא עובד. ונסביר. האדם לפעמים באופן כפייתי מסביר לעצמו, כמה רע לו, כמה קשה לו, כמה הוא סובל, כמה הוא מחפש עוד מטפל, עוד טיפול, עוד תרופה, עוד ועוד, ובלי לשים לב. הוא מעביר מסר למוח שלו שאומר, אני אדם לא טוב, אני אדם בעייתי, אני לא יודע להסתדר. אם יש בעיה, צריך לפתור אותה. וזה נהדר לפתור בעיות? כשיש בעיה, כדאי להתייעץ, תשואה ברוב יועץ, שומע לעצה חכם, אומר שלמה המלך? החכם לא סומך רק על דעתו, אלא יודע להתייעץ. איזה חכם הלומד מכל אדם, בוודאי אנשים שראוי להתייעץ איתם. יחד עם זאת, יש ואדם כבר מתמכר לתלות בפלוני, באלמוני, של מה לעשות עכשיו, מה לעשות אחר כך, איך לפתור, עוד בעיה, עוד בעיה. הוא נעשה יותר מדי תלותי באחרים, וכך האדם, כשהוא מרגיש רע, כשהוא מרגיש מתוסכל, מיד הוא מחפש איך הוא נפטר במיידי מההרגשה הזו. בלי לשים לב, הוא מעביר מסר למוח שלו שאומר, החיים שלי מרוסקים, החיים שלי הרוסים, אני מרגיש רע, החיים לא טובים, כל עוד אני מרגיש רע, אני לעולם לא אוכל להרגיש טוב, לעולם לא אוכל להמשיך את שגרת החיים. האדם רואה, לדוגמה, בעיה עם הילדים שלו, במקום לומר, נכון, אני לא מסתדר איתם, נחשוב ונתייעץ איך פותרים את זה, זו בעיה, נפתור את זה יותר מאוחר, נחשוב, נפתור את זה בצורה מושכלת, בצורה עניינית, בצורה חכמה. אני לא אומר שאין בעיה, אדרבה, נפתור אותה, בינתיים נמשיך את שגרת החיים. אבל האדם הזה הוא לחוץ, הוא אומר לעצמו, אני חייב לפתור בעיה כעת, חייב, חייב, אני לא יכול לחיות אם אני לא פותר את הבעיה הזו. וכך, כשהוא מדבר עם עצמו, בכזה לחץ, במקום לפתור בעיה, הוא רק מעצים אותה יותר ויותר. לדוגמה, כעת הוא לא מסתדר עם הבן הגדול שלו. במקום לומר לעצמו, זה בסדר, זה זמני, חד פעמי, או באמת זו בעיה גדולה, אבל לפתור את זה בהמשך. נחשוב איך פותרים, איך אנחנו פועלים בצורה מושכלת, איך נפעל בצורה היעילה ביותר. במקום לפעול בצורה מושכלת, ההורה בלחץ. מרגיש רע, הוא לא יודע איך להתגבר על ההרגשה הרעה, הוא אומר לעצמו, אני כעת חייב לפתור את כל הבעיות, ובאימפולסיביות שלו, הוא דווקא מעצים את הבעיה. הוא הופך את הבעיה כעת לחזות הכל, הוא לא מצליח להתאפק. הפוך, הוא נעשה אימפולסיבי, הוא מגיע בצורה קיצונית, בצורה קשה מאוד, יותר ממה שהוא היה אמור להגיב. הוא כועס, הוא צועק, הוא מעליב. הוא חושב בטעות שעל ידי סגנון התגובה האימפולסיבית הזו, הוא באמת יעשה שינוי בילד שלו. באמת הילד שלו הולך להגיד, תודה רבה, לא חשבתי על כל מה שאמרת. הוא באמת חושב שבצורה דרמטית הוא ישנה את הבן שלו ויפתור את הבעיה? בעיקר אם מדובר על ילד שהוא כבר בגיל הנעורים. בהרבה מאוד מקרים, לא רק שהוא לא יפתור את הבעיה, הוא גם יעורר אצל הילד התנגדות וכעס, מה שיעורר אצל הילד עוד התנגדות, והמשך תפקוד ועשייה לא יעילה של ההורים, מה שיגרום לא לפתרון הבעיה, אלא להנצחת הבעיה. יש בעיה עם הילד, צריך לפתור את זה, אבל לא בצורה אימפולסיבית. איך הגיע ההורה לתהליך אימפולסיבי, הורס ופוגע? בגלל שההורים ראה בעיה בינו לבין הבן המתבגר שלו. הוא הפך את הבעיה לחזות הכל. זו בעיה דרמטית. חיים לפתור את הבעיה, כאן ועכשיו. ובגלל שהאדם כל כך מעצים את הבעיה וחווה אותה בעוצמה רבה כל כך, לכן הוא לא יכול ליהנות, לשמוח, משאר חוויות החיים. הוא לא מרשה לעצמו. הבעיה, במקום לפתור אותה בהדרגתיות, שלב אחרי שלב, לפתור את הבעיה. באמת, לחשוב מה מטריד את הילד, מה מטריד את ההורה, איך אפשר להשתמש באסטרטגיה נכונה, בכלים יעילים, בגישות חדשות. לא אמרנו לאפשר לילד לעשות כל מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, אבל להשתמש בחוכמה. אבל להורה, הוא חווה את הבעיה בעוצמה רבה כל כך. היות שהוא חווה את הבעיה בעוצמה רבה כל כך, הוא מנסה להיפטר מהבעיה. כמה שיותר מהר, כאן ועכשיו, פשוט לברוח מההרגשה הרעה, כמה שיותר מהר, מה עושים כדי לברוח מההרגשה כמה שיותר מהר? הוא מנסה לצעוק, הוא מנסה להתעצבן, הוא מנסה לזעוק, והוא לא שם לב שהוא רק משליך עוד ועוד נפט אל המדורה. זו לא הדרך לפתור בעיה, זו הדרך להעצים בעיה. על ידי ניסיון לזרוק את ההרגשה הרעה, להיפטר מההרגשה הרעה, כמה שיותר מהר, ובכך, האדם רק יחזור על הבעיה פעם אחר פעם. אם פיתרו מישהו מהעבודה, הדרך היא לא להתעלם מהבעיה, או להכחיש, או לצעוק ולומר, אין כאן בעיה, לאחוז באשליה שבגלל ברחתי מהבעיה או צעקתי על הבעיה, הבעיה לא תהיה עוד. זוהי טעות. לא צריכים לסלק בעיה כמה שיותר מהר. צריכים לדעת לא להיבהל מהבעיה. זה ודאי קשה, אבל עוד יותר קשה יהיה להתעלם מהבעיה ולומר, אין בעיה, הכל בסדר, או לצעוק על גורם הבעיה. איך הוא פיתר אותי? זה לא הוגן, זה לא צודק, נצעק עליו, נראה לו, נוכיח לו. יש בעיה כלכלית? יש בעיה בריאותית? לנשום אוויר, לקבל, לא להילחם. אומר האור החיים הקדוש, שמה די איסורי, קבולי. שמה איסורים, התרופה, לקבל. לקבל את הבעיה. לא להפוך אותה לחזות הכל. יש עוד חיים, ממשיכים לחיות למרות הבעיה הלא נעימה. ככל שאדם חוזר לשגרה, ממשיך את תפקד, הוא מעביר מסר סמוי למוח שלו שאומר, הבעיות הן ודאי לא נעימות, אבל הן פתירות, אפשר לחיות איתם. כשהוא שם את הבעיה בגודל האמיתי של הבעיה, אחר כך הוא יוכל לפתור את הבעיה. מהמקום הזה, שיעשה חשבון נפש, למה זה קרה, איך זה קרה, איך אפשר לפתור את זה. אבל כדי שיוכל האדם לעשות חשבון נפש אמיתי, למה זה קרה, איך זה קרה, איך פותרים את זה, מה שהוא צריך לעשות זה, קודם כל לשים את הבעיה בנפש שלו, בפרופורציה, בגודל האמיתי. נכון, זו בעיה, זה לא נעים, זה קשה, אבל החיים ממשיכים, הבריאות ממשיכה, הילדים ממשיכים. נכון, יש בעיה כלכלית, נצטרך להצטמצם, לחשוב איך עושים את זה, לא נעים, אבל זה פתיר. זו בעיה, אבל נמשיך לחיות. אנשים רבים, מיליונים בעולם כולו, מתמודדים עם בעיות דומות כל יום, וממשיכים לחיות. נמצא עבודה, נסתדר, נתפלל, נראה איך פותרים את הבעיה. קודם כל, לעכל את הבעיה, לא להיבעל ממנה. אבל הניסיון הנואש, לברוח כמה שיותר מהר מהבעיה, זה כמו הכלב שרודף אחרי הזנב שלו, וכל פעם הוא בטוח שהנה, הוא תופס את הזנב שלו. אבל, כגודל הניסיון לתפוס את הזנב, כך גודל בריחת הזנב מהפה של הכלב. כך האדם שמנסה בצורה אובססיבית לברוח מהבעיות, בבת אחת, בצורה אימפולסיבית, הוא מתחנן, רק תיקחו ממני את הבעיות בשלום בית, את הבעיות בחינוך הילדים, את הבעיות בבריאות. כך האדם לא פותר בעיה בצורה מדויקת, אלא חי באשליה ומעצים את הבעיה. כי כשהוא הרגיש רע, כשאשתו לא עשתה בדיוק מה שהוא רצה, הוא לא פותר בעיה, אלא מעצים אותה. הוא גורם ליותר ויותר ריחוק בין הצדדים כאשר הוא צועק, מתעצבן, מאשים, מעליב, מבזה. אז נהדר שהאדם מחפש פתרונות לבעיות בחיים שלו, הוא מתייעץ עם אנשים חכמים. הבעיה היא, כשהוא הופך את הבעיה לחזות הכל, לדרמטית, יותר ממה שהיא באמת, ואז הוא לא פנוי, נפשית, רגשית, מנטלית, שכלית, לנתח את הבעיה. לבדוק את הגישות לפתרון, לבחון מה הדבר היותר מדויק ונכון, שראוי לעשות. כשאדם הופך כל בעיה שלו בחיים לכזו, שבגלל הבעיה הזו אי אפשר לחיות, הבעיה הופכת להיות כמעט חסרת טיפול. כשאדם לא מאמין בכוחות שלו, ביכולות שלו, באפשרויות שלו לפתור בעיות, הוא לא יצליח לפתור בעיות. וכשאדם יש לו, לדוגמה, בעיה בשלום בית, והוא לא נרדם בלילה, והוא לא רגוע במהלך היום, והוא לא יכול להסתכל על הילדים שלו, זו בעיה יותר גדולה. את הבעיה בשלום בית צריך לפתור. אבל לפני הבעיה בשלום בית, כל עוד הבעיה, כל בעיה משביטה את האדם בצורה מוחלטת, והופך האדם את הבעיה לחזות הכל, הוא לא מצליח לתפקד, הוא לא מצליח לנשום, הוא לא מצליח לחיות, עד ש... הוא לא זוכה בדיוק לתגובה שהוא רוצה לשלום בית המיוחל. הוא מיואש, הוא שבור, הוא שבר כלי. כל עוד הוא כזה, שבר כלי לא יוכל לבנות את עצמו. שבר כלי לא יוכל לטפל בעצמו. שבר כלי לא יוכל לעזור לעצמו. יוכל האדם הזה לגשת, לקבל עצות, ושומע לעצה חכם, אומר שלמה המלך, שהוא ברוב יועץ. אבל חשוב שכל עצה ששומע האדם תהיה עצה שיוכל גם ליישם אותה. לא פעם מקבל האדם עצות נהדרות שיכולות אכן להושיע ולעזור לאדם רבות, אלא שהוא לא פנוי רגשית להשתמש בעצות או אפילו להבין אותן, כי המוח שלו, הרגש שלו, מתעסקים יותר מדי בגוף הבעיה, לא באיך פותרים את הבעיה, אלא בכמה גדולה ועוצמתית היא הבעיה. ככל שאדם חושב עוד ועוד על הבעיה, הוא משביט את עצמו, את היכולות שלו לטפל בעצמו. האדם יוכל לקבל עצות, שומע לעצה חכם, אבל הוא צריך לטפל בעצמו. אף אחד לא יוכל להחליף את האדם בחיים. רק האדם יוכל לעזור לעצמו, לסייע לעצמו. הוא יוכל לקבל עצות, הכוונות, כלים, גישות, אבל הוא יצטרך לרפא את עצמו. ולאדם יהיו כישלונות רבים בחיים. אלפים של כישלונות. לא פעם, לא פעמיים. אלפים. שבע, יפול צדיק וקם. אומרים רבותינו, בעלי החסידות. מדוע אומר שלמה המלך, שבע, יפול צדיק וקם? מכיוון שבכל שבע התכונות של האדם, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, בכל המידות התכונות האלה, יקום ויפול האדם. יקום ויפול האדם. זו לא אופציה. זו לא אפשרות, אלא זוהי חובה שכך יהיה. זו לא רק אמירה מעודדת, שבע יפול צדיק וקם, תקום לאחר מכן. אלא זהו תיאור ושיקוף של מציאות האדם בעולם נופל וקם, נופל וקם. וככל שיקום מהר יותר, הנפילה תהיה קלה יותר. ככל שאדם ישהה בנפילה, ובדרמה, ובתסכול, איך פיתרו אותו מהעבודה? איך הוא לא מצליח בשלום בית? כמה קשה לו עם חינוך הילדים? ככל שהוא נכנס לזה, ככל שהוא נשאב לזה, הוא נופל יותר ויותר. שבע יפול צדיק וקם, זוהי מערכת מובנית בעולם. אין דרך בלי נפילות. אין כזו דרך לאף אחד בעולם. אין להתאמץ, ליפול, אבל האדם ייפול. יש להתאמץ, להזיע ולהשקיע עוד ועוד. אדם לעמל יולד, עוד פעם, נופל, קם. נופל, קם. כמה פעמים? כמה פעמים כל יום? כך הם החיים. אתה לא משהו מיוחד שאתה נופל יותר מכולם. אתה רגיש יותר מכולם. אתה מתוסכל יותר מכולם. אתה כמו כולם. אלא, האם אתה שבע יפול צדיק ויפול? ונופל, ועוד, או שבע יפול צדיק, וקם, ועוד פעם קם, ועוד פעם קם. כמה פעמים? אלפי פעמים. אם האדם לא ישקיע לפתור בעיות, הוא ישקיע זמן בדמיונות. כמה חיים טובים יכלו להיות לו, אם רק היו מעריכים אותו, אם רק היו מבינים אותו, אם רק היו מפרגנים לו. או נשאב האדם על רגשות חרטה. איך הוא פספס כל כך הרבה הזדמנויות בחיים שלו? כמה הוא טעה? כמה הוא פספס? יש לאדם כוחות לעזור לעצמו. אבל אם והיה, והאדם פעם אחר פעם נשאב אל דמיונות כמה חיים טובים יכלו להיות לי, הוא לא יעזור לעצמו. הוא יתסכל את עצמו. אם האדם רוצה להגשים חלומות, הגיע הזמן להתעורר ולהתחיל לעבוד. אם והיה, והאדם פעם אחר פעם נשאב לרגשות החרטה והאשמה והתסכול, יש לו משקולת כבדה על הלב, הוא לא יוכל לתפקד, לעשות, להתנהג, לפעול. יש לאדם כוחות לעזור לעצמו. אין לאדם תמיד את החוכמה. צריך ללמוד, האדם, מניסיון החיים שלו, מספרים, מאנשים, ללמוד. אבל הכוחות, הכוחות לפתור את הבעיות לא נמצאות אצל האנשים האחרים, אלא אצל האדם הסובל. כשאדם פעם אחר פעם מבקר את עצמו, פוגע בעצמו, מעליב את עצמו, מסביר לעצמו כמה הוא לא שווה, כמה הוא לא יעיל, כמה הוא רע, הוא לא מפרגן לעצמו. הפוך, פעם אחר פעם מאשים את עצמו, כמה רע לו, כמה הוא מסכן, כמה קשה לו, הוא פוגע במשאבים שלו, הוא פוגע במצב הרוח שלו, הוא פוגע במשאב היקר ביותר של האדם, המצב רוח שלו. כשהאדם יקטין את הזלזול שלו בעצמו, כשאדם יקטין את האשמות שלו כלפי עצמו, כשהוא יקטין את הביקורות שלו כלפי עצמו, הוא יוכל יותר לתת לנפש שלו רוגע, שלווה, ומכאן לאמון של האדם בכוחות שלו לרפא את עצמו. הרי האמונה בבורא עולם היא שכל צרה שניתנה לאדם היא אך ורק למען יכוון האדם את עצמו למקום חדש, למקום יעיל יותר. בתחילת ספר ויקרא, אומרת התורה ויקרא אל משה, וידבר השם אליו. ובספר בית אברהם כתב, מה זה ויקרא אל משה? לא כתוב מי ויקרא אל משה. כתוב ויקרא אל משה וידבר השם אליו. היה נכון יותר לומר, ויקרא השם אל משה וידבר אליו. לומר מי קורא אל משה רבינו, ויקרא השם אל משה, ואז וידבר אליו. אבל לא כך כתוב. כתוב ויקרא אל משה, מי? לא כתוב. ואז וידבר השם אליו. אלא המילה ויקרא היא עם א' זעירה, א' קטנה, כמו שאינה כתובה. כביכול כתוב ועיקר, בלי האלף, מלשון מקרה, ועיקר אל משה. יש כאן תיאור על משה רבינו. כל מה שקורה בעולם, ועיקר כל מקרה שקורה בעולם, זוהי אמירה של הקדוש ברוך הוא אל האדם. הקדוש ברוך הוא מדבר אל בני האדם בעזרת מה שקורה בעולם, כי אין מקרה בעולם, אלא מה שקורה הוא דיבור כביכול של הקדוש ברוך הוא אל בני האדם. בספר דברים כתוב, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. צריכים לזכור מה שקרה למרים, שלקטה בצרת, עלה שדיברה לשון הרע במשה רבינו. באמרי אמת פרשת בעלותך, מביא בשם הגאון רב לייבל איגר. למה לדורות נזכור על מרים שלא נתכוונה לדבר בגנותו של משה רבינו? ובכל אופן, לדורות נזכור את הצרת שהייתה לה. הרמב"ם הלכות צרת אומר שכן, זו הייתה הכוונה של התורה. גם כאשר התכוונה מרים לדבר לטובה, אם יוצאת מהאמירה תוצאה שלילית, לא משנה גודל האדם, יש כאן חטא לשון הרע. פירוש נוסף מופיע אצל בעל האמרי אמת, שנזכור שהנה מרים הייתה מצורעת כשלג מכף רגל ועד ראש, וכשעמד משה רבינו והתפלל כל נערפנה, מיד התרפאה. כמו שאומר האור החיים הקדוש בספר במדבר פרשת בעלות חם. ללמד שהקדוש ברוך הוא ברצונו מביא על האדם צרעת עזה וקשה, וברגע אחד מסיר, כאשר מבין האדם את הרמז, הוא מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, אל בורא עולם. העיקר הוא להבין שאין מקרה בעולם, שום דבר הוא לא מקרה, הכל הוא למען תועלת, תפילה, יישור המעשים, הדעות, הלבבות. אומר הרב גלינסקי, אמר יעקב אבינו לבניו, לא ירד בני בנימין עמכם, כי אחיו יוסף מת, והוא לבדו נשאר, וקראו אסון בדרך, וקראו קוף ריש א' ה' ו' אסון בדרך. לכאורה היה צריך להיות כתוב וקראו קוף ריש ה' ו' בלי האלף. כלומר, שמה יקרה לו אסון בדרך. וכך מצינו, כשאומר יהודה את הדברים לפני המשנה למלך יוסף, הוא לא יודע שזה אח שלו יוסף, הוא אומר, אבא שלי יעקב לא רצה להוריד את בנימין. למה? כי אבא שלי יעקב, כך אומר יהודה אל המשנה למלך, אמרו לקחתם גם את זה מאים פניי וקראו אסון. קוף ריש, היי, וב, בלי א', אומר הרב גלינסקי. מדוע כאשר יעקב אבינו מדבר עם הבנים שלו, אומר, אני מפחד שמה תיקחו את בנימין וקראו אסון? קראו עם א', קוף ריש, א', היי, וב. וכאשר יהודה מדבר עם המלך המצרי בעיניים שלו, זה יוסף, הוא אומר, אבא שלי לא רצה שניקח את בנימין, למה? שמה וקראו אסון בלי א'. התשובה היא, בני ישראל מאמינים שכל מקרה הוא כמו קריאה משמיים שקורא הקדוש ברוך הוא אל בני האדם. לכן יעקב אומר, וקראו אסון עם א', מלשון קריאה, לא רק מלשון מקרה. אבל הגוי בעיניים של האחים זה המשנה למלך, הוא הרי לא מבין. אצלו צריך לדבר בשפה אחרת. מקרה בעולם, שמה יקרה אסון לאח בנימין, שמה גם הוא ינזק. בכל אופן, למדנו שעל היהודי להסתכל, כל מה שקורה בעולם, הכל זה מקרה עם א', לא רק מקרה עם ה', אלא גם מלשון קריאה. הקדוש ברוך הוא קורא לאדם על ידי המקרים שקורים. לכן, בואו נתחיל לקבל את הבעיה. לומר, כן, יש בעיה. אומר האור החיים הקדוש, שמה דאיסורי קבולי, שמה איסורים לקבל אותם. קודם כל, לקבל את הבעיה. פיתרו מישהו מעבודה, נמצאים בתוך הסגר. זה לא קל, זה קשה, קשה מאוד. בכל אופן, בתוך מערכות המציאות הקיימת לחפש את המיטב שניתן לעשות. אמונה שהכל משמיים, יש כאן איתות משמיים שצריך. בזמן הזה נמצאים בהסגר, יותר להשקיע בשלום בית, יותר להשקיע בילדים, יותר לצמצם בהוצאות הכלכליות, יותר להסתדר עם מינימום, יותר להוכיח לעצמנו שאפשר לחיות גם אם והיה ומערכות החיים שלנו הם לא זוכות לרכב יפה, אוכל שרגילים אליו, קניות לחג. לא, נוכל להסתדר גם בלי זה, כי החיים של האדם זה מעל תנאי החיים שלו. יש כאן איתות משמיים שצריך האדם לשים הדגשים חדשים בחיים שלו. הדגשים על הדברים היקרים והחשובים שבשלב הזה בחיים צריך לשים עליהם דגש. יותר על הרוחניות, יותר על השלום בית, יותר על הילדים. לאדם, כאשר יש יכולת לקבל את המצב, יש לו יכולת להיות ענייני ולפתור את הבעיה. כי לאדם יכולות להיות סיבות רבות לכעוס על עצמו. האדם יכול לכעוס על עצמו כי הוא אוכל יותר מדי. האדם יכול לכעוס על עצמו כי אין לו משמעת עצמית. האדם יכול לכעוס על עצמו כי הוא לא מספיק את המטלות שלו. האדם יכול לכעוס על עצמו כי הוא לא מספיק טוב על הילדים שלו. לפעמים האדם גם לא ערני כמה הוא ביקורתי כלפי עצמו. אפשר לבדוק את זה. כגודל אי סביעות הרצון של האדם מעצמו, כך גודל הביקורתיות של האדם כלפי עצמו, כגודל הביקורתיות של האדם כלפי עצמו, כך גודל דלדול המשאבים של האדם והיכולת להיות יעיל בחיים שלו. האם צריך האדם לומר לעצמו שאני בסדר בכל מחיר? לא. האם האדם צריך לוותר לעצמו על כל טעות שעושה? לא. בוודאי צריך האדם לקחת אחריות. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, הגדלות של האדם, הבגרות של האדם, באה לידי ביטוי במידת האחריות שלו. אבל באיזון, כלומר, נכון שאני צריך להשתפר עם נושא הילדים, ובכל אופן, אני עדיין אוהב את עצמי. נכון שאני צריך ללמוד יותר תורה, ובכל אופן, אני עדיין אוהב את עצמי. במילים אחרות צריך האדם להשתפר בחיים, והצמיחה של האדם והסיבוק של האדם יגיעו כאשר יש לאדם עוד שאיפה, ועוד מטרות שאותן הוא רוצה להגשים, וזה נהדר, כי זוהי הצמיחה של האדם וזוהי השמחה של האדם. יחד עם זאת, השאיפה לא אמורה לרמוס את ההווה, לרמוס את החיים, לרמוס את מצב הרוח של האדם. שאיפה היא נהדרת כדי להשתפר, אבל לא כדי להוות מבחן לאדם כמה אני לא טוב. שאיפה להשתפר היא נהדרת, אבל לא בצורה של ביקורת כפייתית שאומרת, עד שאני לא מושלם עם הילדים, אין לי זכות קיום. ממקום ביקורתי, עוצמתי שכזה, האדם יעשה יותר ויותר רעיל כלפי עצמו, ממורמר עם עצמו, פחות משאבים ואמון שיוכל לפתור את הבעיות, הוא הופך את הבעיה לגדולה, יותר עם מה שהיא, ואז הוא לא יוכל לפתור את הבעיה בעתיד שלו. אדם חכם, אדם פיקח, אדם יעיל, זה לא אדם שרואה את כל הבעיות שיכולות להיות בכל מצב נתון עם כל ההתפתחויות שלהם. אדם חכם ופיקח זה אדם שרואה את הבעיה כפי שהיא כעת בגודל האמיתי שלה, הוא מתמקד איך אפשר לפתור אותה. אבל כדי שיוכל לעשות את זה האדם, זה לא תלוי ביכולת אינטלקטואלית, זה לא קשור למערכת שכלית של האדם, אלא למערכת רגשית של האדם. שאדם לא נשאב יותר מדי כמה הבעיה היא גדולה ודרמטית. אדם ביקח זה אדם שרואה את הבעיה, לא את כל ההשלכות שיכולות להיות מהבעיה, כי אין לה דבר סוף. כמה דרמטי אפשר להיות, כמה ביקורתי אפשר להיות. ובסוף האדם רק חי 70 שנה, 80 שנה עם בגבורות, וכל זה ימינו כצל עובר. ובסוף האדם מתבטל מהעשייה, מתבטל מהאחריות, מכיוון שהוא מוצא הרבה סיבות, כי הוא ממורמר, הוא ביקורתי כלפי עצמו, אין לו מבחינתו שום אפשרות לעשות משהו מעניין בחיים. צריך האדם לפרגן לעצמו, לאהוב את עצמו. לא אהבה נרקיסיסטית שבה האדם מרשה לעצמו לאהוב את עצמו בצורה שבה מותר לו לעשות מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, למי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. ודאי שלא כך. אהבה עצמית כזו היא הרסנית, היא מסוכנת. אבל מצד שני, גם לא יוכל האדם להיות במבחן באופן מתמיד, אלא צריך האדם לאהוב את עצמו, למרות שהוא צריך לשפר את עצמו בנושא החינוך הילדים, בנושא השלום בית, בנושא האכילה, בנושא הבריאות, בנושא הלימוד. לא יוכל האדם לצמוח, להתרומם, לאהוב את עצמו, לתת לאנשים האחרים. לא יוכל האדם להעניק לילדים שלו. לא יוכל האדם לתת ביטוי לכישרונות שלו. לא יוכל האדם לתפקד בצורה בריאה, אם לא שהאדם יהיה לו בסיס שבו הוא מקבל את עצמו, אוהב את עצמו. יש בעיות, יש קשיים בחיים, נתמודד איתם בסבלנות, בהדרגתיות, בתהליכים, בסובלנות, וכך גם בהצלחה. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.